נמצא איתנו חברי, עורך דין יעקב ביטון, יושב ראש ועדת תביעות ייצוגיות בלשכת עורכי הדין. שלום לך, עורך דין ביטון.
שלום, עורך דין אופירה, מה שלומך?
שלום וברכה, ברוך השם, מקווה ששלומך טוב. אני שמח שאתה איתנו, כי אנחנו מחפשים לשמוע את הזווית, בוא נאמר, המשפטית, אבל גם זו שיודעת לעמוד מהצד האחר ולהגיד, רבותיי, כך וכך צריך להיות. אתה בהחלט מגיע לך תפיחת שכם על כך, כשעמדת לא פעם ולא פעמיים, והתעקשת על שכרם הראוי של מגזרים שונים בענייני חינוך וכדומה. אז הייתי רוצה שמהזווית שלך דווקא, לא מהזווית הפוליטית, אלא מהזווית המשפטית, תן לנו את דעתך בעניין.
אז קודם כל, הזווית שלי, עסקתי לא מעט בתביעות ייצוגיות, שאלה תביעות למעשה שאנחנו מגישים על ידי אדם אחד נגד גוף, כאשר יש המון נפגעים או המון אנשים שיש להם עילה דומים לאותו אדם. ואז למשל אנחנו הולכים נגד גוף חינוך מסוים, בשם אחד עובדי ההוראה, מורה או גננת, לא משנה, כשלא משולם להם שכרם המלא, ואז במקום לתבוע את השכר של אותו עובד, אנחנו תובעים את השכר של כל העובדים באותו ארגון, גם אם אני לא מכיר אותם, אני לא יודע את שמם, והתוצאה היא שאותו ארגון, ככל שצריך להוכיח את התביעה, צריך לשלם את השכר של כל העובדים. עשינו את זה כמעט כל שם של גוף חינוך חרדי שתעלה, נתבע על ידינו לתשלום מפרשים כאלה ואחרים. עכשיו, המצב שהיה עד היום, עד ההחלה של הרפורמה של אופק חדש על החינוך החרדי, הוא שיש תקנה שקובעת שברגע שיש לך אתה מנהל מוסד מוכר שאינו רשמי, שזה כל מוסדות החינוך החרדי, לצורך העניין, אם זה בית יעקב או רשת גני ילדים, כל שאר המוסדות הם במעמד של מוכר שאינו רשמי, כלומר מוכרים על ידי המדינה, מקבלים תקציב, אבל הם לא שייכים למשרד החינוך, הם לא רשמיים. אתה כבעלים של מוסד כזה צריך להתחייב לשלם לעובדים שכר שווה לזה שהם משלמים במשרד החינוך. ולמה? התכלית של ההתחייבות הזו היא שאיכות ההוראה במוסדות החרדים תהיה איכות טובה כמו זו של משרד החינוך, כי מורה מטבע הדבר, ברגע שבממלכתי דתי משלמים לו שכר גבוה ובחינוך חרדי משלמים לו שכר נמוך, אז הוא ילך ללמד ממלכתי דתי, ומצאנו את עצמנו כשהמורים הפחות טובים נשארים בחינוך החרדי. הדבר הזה, כמובן, המורים מקבלים כסף, יותר כסף, אבל התכלית היא באמת איכות ההוראה. אלא שהחינוך הרשמי, משרד החינוך, עבר בהדרגה למה שנקרא אופק חדש. זו מתכונת שונה של לימודים, שהשעות שהמורה בהם מלמד, שעות פרטניות, כלליות, זה לא המקום לפתוח את זה, אבל זה כן מיטיב עם המורה במידה מסוימת. בהתחלה נתנו למורים שרצו, מסגרות שרצו לעבור לזה לעבור, ולאט לאט החילו את זה על כל משרד החינוך. והחינוך החרדי, למרות שהתקנה מדברת על השוואת תנאים, ויש אגב שתי רשתות שנמצאות אפילו בחוק יסודות התקציב, שזה רשת מעין החינוך התורני, הם היום נקראים בני יוסף, חינוך העצמאי, ששם בכלל חייב להשוות את כל התנאים לתנאי החינוך הרשמי. ההשוואה נעשית לתנאים הקודמים שהיו לפני אופק חדש, שנקראים אגב בשפה המקצועית העולם הישן. עכשיו, יש איזה בעיה מעבר לזה שאופק חדש היא רפורמה טובה, והיא באמת שיפרה את מערכת החינוך בישראל, אבל מה קרה עם העולם הישן? ברגע שאני משווה היום את התנאים של עובדי הוראה בציבור החרדי לתנאי העולם הישן, אני למעשה משווה להם את התנאים לאיזושהי מערכת תנאים שהפסיקה להתעדכן כבר ב-2010.
מסיבות מסוימות. לא לחינם היא הפסיקה להתעדכן. אנחנו משווים אותם למשהו לא רצוי.
לא רק זה, הפסיקה להתעדכן כי היא כבר לא רלוונטית. זאת אומרת, אנחנו משווים תנאים שלהם, זה כמו שאני אומר לך, תשווה תקנון מסוים לתקנון של אתר אינטרנט שהוא כבר לא פעיל 10 שנים. אז ברור שאין שם עדכונים למצב. ולכן העולם הישן הוא למעשה קפה באיזשהו תאריך. גם היום כשאנחנו מגישים את התביעות, קצת קשה להתחקות לפעמים אחר מקורות נורמטיביים. הרי עולם השכר של החינוך הוא מורכב מהמון חוזרי מנכ״ל והסכמים קיבוציים. אין מקום אחד שבו זה כתוב. נכון שזה כתוב בתקנון שירות עובדי הוראה, שמפנה לכל אותם הסכמים, יש חוברת זכויותיך של משרד החינוך שמפנה, אבל לצורך העניין, יכול להיות הסכם, חוברת זכויותיך אומר שמגיע למורה תוספת מסוימת, וכתוב שזה מבוסס על חוזר מנכ״ל מתאריך כך כך שנת 87 נגיד, וכשאנחנו פונים למשרד החינוך לבקש אותו חוזר, לראות מה כתוב בו בדיוק, משרד החינוך בעצמו אין לו אותו. הוא אומר לנו, אנחנו לא מצאנו את החוזר הזה.
הוא לא מכיר
אותו. אז המערכת היא מאוד ישנה, והציבור החרדי, מערכת החינוך שלו, מבחינת מבנה שכר המורים, הוא מושווה למערכת ישנה שהיא לא מתעדכנת, ולמעשה משרד החינוך זנח אותה, כי כבר כולם באופק חדש. עכשיו, בשנה האחרונה, חלק מההסכמים הקואליציוניים, כמו שכולנו יודעים, התקשורת סוערת בתקופה האחרונה על זה, בעקבות הלחימה, הקפיאו כספים קואליציוניים שאיתם היו צריכים לתקצב מערכת אופק חדש בחינוך החרדי, ולכן הכסף הזה לא עובר. אז החינוך החרדי נשאר למעשה באופק, בעולם הישן. הבעיה שזה יוצר, למעשה זה משאיר את האיכות של ההוראה בחינוך החרדי לפחות טובה. אנחנו רואים את זה, אני מתרצה שכל מי שמכיר מורים, הוא יודע שיש המון מורים חרדים שעובדים במשרד החינוך, במסגרות שהן לא חרדיות, כי שם משלמים יותר טוב, שם התנאים יותר טובים, ובאמת הגיע הזמן שזה יהיה בציבור חרדי.
זאת אומרת, היה מקום בכלל לטעון על עצם האפליה מלכתחילה. אם אנחנו באים לייעל את המערכת, ואתם כן מכירים במערכת הזאת, עם כל זה שהיא מערכת לא רשמית, אבל אתם מכירים בה, אני שואל את עצמי מלכתחילה למה נוצרה אפליה. למה מלכתחילה...
זו שאלה שהיא הרבה יותר רחבה משאלה משהו. קודם כל, אפליה אין אפליה. אפליה יכול לטעון אזרח, לטעון אני מופלה במשהו. אין בעיה, אתה מופלה ואתה חרדי, לך, יש מסגרות חינוך של משרד החינוך. עכשיו, האזרח החרדי תחשוב את עצמו למה אין מסגרות חינוך רשמיות של המגזר החרדי. אז יש בשנים האחרונות מה שנקרא ממלכתי חרדי, ממחים. הממחים זה בתי ספר במשרד החינוך. בדיוק, זה נושא טעון איך שעצמו לא נכנס עכשיו, אם כן או לא, ההבדל בין ממח ללא ממח, זה לימודי אזרחות, לימודי אנגלית, זה ההבדלים הקטנים, זאת אומרת, זה ההבדל בין בית ספר ממלכתי חרדי לבין תלמוד תורה. כי בתלמודי תורה גם היום ברובם לומדים חשבון, לומדים היסטוריה, לומדים גיאוגרפיה, לומדים את כל שאר המקצועות, חוץ מאנגלית, לבנים כמובן, לבנות, לומדות אנגלית, ומקצועות כמו אזרחות או דברים כאלה ממש בשוליים. עכשיו, השאלה היא, זאת המדינה, היא לא חייבת לתקצב את המוסדות של הציבור החרדי, שהם מוכר שאינו רשמי, הוא אומר לך, שמה, אתה רוצה,
צריך למשרד
החינוך. משרד, לא רק לך לרשמי, ככל שהציבור החרדי רוצה, יפתחו בתי ספר של משרד החינוך בכל מחוז חרדי, אין שום בעיה, בכל מקום שיש בו חרדים. אלא מה? הציבור החרדי הוא לא רוצה בזה, הוא לא רוצה את משרד החינוך. אז הוא מקיים מסגרות שהן סמי פרטיות, זה לא פרטיות לגמרי, יש מוסדות אגב שהן קראות מוסדות פטור, ששם אתה, למה זה נקרא פטור? אתה לא מקבל שום תקציב, אבל זה, יש, התלמידים בו הם פטורים מלימודים לפי חוק חינוך חובה. הרי כל אחד שלא יסלח את הילדים שלו לבית ספר, זו עבירה פלילית. אז אחד שנגיד שולח את הילדים לבית ספר אנתרופוסופי, ששם התוכנית יחלת לגמרי, זה נקרא מוסד פטור. לא מתוקצבים ולא שום דבר. המוסדות בחינוך החרדי יש חלקם שהם פטור, ובדרך כלל בכל מיני קהילות נישתיות כאלה. רוב המוסדות, המוסדות שאנחנו מכירים, שהילדים שלנו הולכים אליה, הם מוסדות של מוכר שאינו רשמי, ושם באה המדינה ואומרת, תראה, אתה צריך לעמוד בתנאים סיים כדי שאני אכיר בך. אני אתקצב אותך לא ב-100%, יש שם דברים בתקציב שהם לא לגמרי, אבל היא לא חייבת לתקצב בך. ואז הכל קשור למסע ומתן קואליציוני, שלדעתי בתפיסתי האישית, הצעד הזה שנעשה בממשלה האחרונה הוא צעד מבורך. לבוא לומר, אוקיי, אם המדינה, זאת אומרת, ממה נפשך, כן? או שאל תסכימו בכלל למוסדות כאלה.
או שאם תסכימו, נכון.
בדיוק, תסכימו, תשלמו כמו שצריך. למה אני צריך לקבל מורה, סליחה על המילה, מורה דפוק?
זאת אומרת שיכול להיות, יכול להיות שעכשיו זה הזמן, נשים שני הפוליטיקה בצד, יכול להיות שזה הזמן לבוא למשרד החינוך ולהגיד, אתם רוצים שהדברים יהיו מסודרים, אז בואו, תנו מתווה שיתאים גם לחרדים סוף סוף. הנה הגיע הזמן. אתם לא נותנים לנו את זה בדרך המלך, ניצור דרך המלך נוספת.
בדיוק, אגב, זה מה שרצו, תראה, המדינה בברירת המחדל, בדיפולט, בואו תקימו, הרי הממלכתי חרדי, כן, הוא עובד יופי, תקימו כאלה בכל מקום, למה צריך את כל המוסדות? עכשיו תראה, הנושא הוא טעון מכמה סיבות, אתה יודע, אפשר לתת פרשנות לכל דבר, אני כן אומר לך, אני ראיתי לצורך העניין גופים, שמה שנקרא נשאר אצלם, נשארו אצלם תקציבים מתגלגלים, על הרצפה של של המוסד, שלא עברו למורים, ושם באו התביעות הייצוגיות שלנו, כי בקושי אני, שאני עוסק בתחום לפני ולפנים, בקושי אני מצליח להבין עד הסוף את הזכויות של מורה בחינוך מוכר שאינו רשמי. המורה בטח שאינו מבין, ואז תחשוב, כשחוסכים לצורך העניין אחוז אחד מפנסיה של גננת, על פני, אני יודע, 7 שנים, למוסד עצמו זה מצטבר למיליוני שקלים. ויש אפילו לעשות מיליוני שקלים. יש לנו, לצורך העניין, כך למשל את החינוך העצמאי. שהליך משפטי שאנחנו מנהלים נגדם היום, תביעה ייצוגית, שדברת על השעה של התפילה בבוקר. כל מי שלמד במסגרות חרדיות יודע שבאים בבוקר, יש תפילה, 30-40 דקות, גם בכיתה א', כל כיתה עם התפילה שמותמת לרמה, ויודע שהמורה יושב על כיתה, ושר עם התלמידים את התפילה וכו' וכו'. החינוך העצמאי הוא לא משלם על זה למורים. הוא מתחיל לשלם להם החל מהשיעור הראשון ביום. והוא אומר, זה הפסקה, זה רק להשגיח. התלמידים מתפעלים לבד, המורה רק משגיח עליהם. זה נושא, גם הנושא הזה הוא נושא משפטי סבוך, אבל במשרד החינוך לצורך העניין, אז זה לא קורה, כי המסגרת היא מסודרת. אז יש הרבה מאוד...
מה שבפנים, בפנים, ומה שלא, לא.
בדיוק. עכשיו, אגב, גם התפילה, במשרד החינוך מתקצבים עליה, אומנם לא באופן מלא, מתקצבים חלקית, הם משלמים על זה שעה בשבוע, זאת אומרת. אבל גם זה לא עבר לאותם מורים, למרות שמשרד החינוך בא ואומר, העברנו, שילמנו למוסד התקציבים, אבל זה באמת עניין פרטי יותר של התיק הזה, עד כמה שהוא פרטי.
תיקים, אני חושב שזה לא רק תיק פרטי, אני חושב שבוא, כשאני שומע אותך, אני רואה שזו סוגיה שהיינו רוצים לעסוק בה אולי בנפרד, אתה יודע מה? ענייני המערכות המקבילות למשרד החינוך והשלכותיהם המשפטיות, עורך דין ביטון, אנחנו עוד נשתמע בעזרת השם, והחכמת אותנו.
תודה רבה.
מודים לך מאוד.
תודה רבה.